שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום הוא יום שני, באולפן אנחנו סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
זה כבר לא סוד וכולם יודעים שענף הבנקאות עובר מהפכה. אבל בנוסף למהפכה הדיגיטלית ולאפליקציות הפינטק, ישנו עוד סוג של בנקים שיוצאים עכשיו לדרך. הכוונה היא לבנקים שהם אגודת אשראי, ובהם הלקוחות הם גם הבעלים, ולכן הרווחים מחולקים לכולם, והאינטרסים העסקיים הם לא של ההנהלה, אלא של הלקוחות עצמם. הבנק הראשון מהסוג הזה שמתחיל אתה לפעול בישראל הוא אופק אגודת אשראי, ואתם יכולים להצטרף אליו. אז אם חלמתם פעם להיות הבעלים של בנק, כנראה שיעניין אתכם לשמוע את השיחה שלנו עם יושב ראש אופק, יהודה טלמון.
ימים אלה של סוף חודש אוגוסט הם לא רק הימים של סוף החופש הגדול, אלא גם הימים שבהם חברות בורסאיות מפרסמות את הדוחות הכספיים שלהם למחצית הראשונה של השנה, ולכן כל יום מתפרסמים סיפורים חדשים על הכנסות, רווחים וגם היקפי המענקים הממשלתיים שניתנו לחברות בתקופת הקורונה. אסא ששון, כתב הבורסה, יהיה איתנו כדי לספר איך נראית עונת הדוחות של המחצית הראשונה של 2021, ואנחנו גם נשאל אותו האם בעולם בו סטארט-אפים ללא הכנסות וללא רווחים נסחרים במיליארדי שקלים, יש עדיין משמעות לדוחות הכספיים האלה.
ואם כבר דוחות, שימו לב לדוחות של רשת המלונות ישרוטל. הם מגלים לנו שמצד אחד הרשת קיבלה מענקים של עשרות מיליוני שקלים בגין השבתת הענף בגלי הקורונה הראשונים, אבל בצד השני החברה הציגה ברבעון השני של השנה את הרבעון הרווחי ביותר בתולדותיה, כמעט 80 מיליון שקלים. אז האם לא היה צריך לסייע למלונאים? ואולי היה צריך למצוא נוסחה אחרת, טובה יותר לסיוע הזה, למשל החזר הכסף במקרה של התאוששות מהירה? אנחנו נדבר על כל הדברים הללו. יאללה, מתחילים.
שלום ליהודה טלמון.
שלום וברכה.
יושב ראש אגודת האשראי אופק, תכף נסביר בדיוק מה זה, אבל אם זה יצליח, נרמוז כך, זה ייתן פייט גדול מאוד לבנקים הגדולים. השאלה אם אנחנו לא קצת מגזימים בציפיות שאנחנו מאמיסים על כתפיך.
לא, אני לא חושב שאתה מגזים. השאלה היא, תראה, זה לא יהיה בזבנג וגמרנו. זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל זה תהליך שהחל עם המחאה החברתית, הבשיל למעשה חקיקה, המשיך עם הבקשה לרישיון שהגשנו, המשכו הרישיון שקיבלנו, ובהמשך הדרך, במעלה ההר, בהחלט שינוי מרענן בעולם הכי ריכוזי במדינת ישראל שאנחנו מכירים אותו, עולם הבנקאות.
אז בוא נגיד קודם שאופק היא אגודת אשראי, שזה מסגרת שהוקמה כדי לייצר אלטרנטיבה לבנקים. זו אגודה ללא מטרות רווח, שנמצאת בבעלות של כ-7,700 חברים. יחד, כולם הפקידו יחד 160 מיליון שקל. והגוף הזה אמור להיות בעצם, כל אחד מאיתנו יכול לפתוח בו חשבון, לנהל את החשבון עובר ושב שלו?
זו בהחלט הכוונה. אופק היא גם חלק מהמכרז שמדינת ישראל פרסמה להקמת לשכת שירות לבנקים חדשים. מכרז שזכתה בו TCS, חברת טאטה ההודית. TCS ניגשה למכרז הזה עם שני משתמשי קצה. מצד אחד עם הבנק הדיגיטלי של מה שהיה אמנון שעשוע היום, או מה שהיה מריוס נח.
זה עדיין אמנון שעשוע, כן.
מה שהיה מריוס נח והיום אמנון שעשוע, ועם אופק. ואנחנו נמצאים בשלבים של קליטת המערכות מ-TCS, וכשהמערכות האלה ייקלטו אצלנו, אופק שיהיה לה מספר כמו בנק, והיא תהיה מחוברת לשווה ולמסב,
תוכל לתת... מתי זה יקרה?
אנחנו מאוד מקווים שנעמוד בלוחות הזמנים שבו בעון הראשון של 2022 אפשר כבר לאפשר פתיחת חשבון עוש, קבלת פקדונות, מתן הלוואות, כרטיסי אשראי.
בוא תיתן לי רגע להבין. בסופו של דבר, אני מניח, אתם לא הולכים לפתוח סניפים בפריסה ארצית. אז אתם תהיו די בנק דיגיטלי, קצת כמו הבנק החדש שאמור להיפתח גם כן בלוח זמנים שאנחנו לא יודעים, ובאיזשהו מקום, קצת כמו כל הבנקים, שבינתיים רצו ופיתחו יכולות דיגיטליות משל עצמן במקביל לסניפים. אז ההבדל המרכזי הוא שזו אגודה, זה קואופרטיב, וכשאני פותח חשבון באופק, אני אחד מקבל שירותי בנקאות, אבל שתיים, הופך לאחד מבעלי המניות, ואתה צריך להסביר לי אם זה אחד לאחד, או שיש בעלי מניות שונים בהתאם לגודל הפיקדונות או ההשקעה שלהם, או דבר מה כזה, ובסופו של דבר זה מערכת שאמורה להיות פחות או יותר מלכר, במובן הזה שהיא לא אמורה ליצור רווחים, כי אם יש רווחים, אם אלה אתה צריך לחלק אותם בין הבעלים, הלקוחות.
אז בוא נעשה סדר, פשוטך. קודם כל, מי מאיתנו ביקר בסניף הבנק שלו בשנה האחרונה?
אנחנו מסכימים על העניין הזה.
אוקיי, גם אנחנו יודעים שהבנקים סוגרים יותר ויותר סניפים, ובכלל קופות בבנקים כבר אי אפשר למצוא בכלל, אז כולנו בדרכנו אל שירותים דיגיטליים. במובן הזה, האפשרות לעבוד ללא סניפים, בלי לשלם שכר דירה ובלי לשלם ארנונה, מאפשרת לך להוזיל את השירותים. זה פן אחד. הפן השני הוא, ופה אנחנו שונים לחלוטין מהבנקים. הבנקים, כמו כל גוף שפועל למטרת רווח, שזה לגיטימי וזה בסדר, המטרתו היא להשיא רווחים לבעלים שלו. בעיתון שלכם ב-17 לאוגוסט השנה, הרווח הנקי המצרפי של 4 מ-5 הבנקים הגדולים, 9 מיליארד שקל. אנחנו רוצים לצמצם מרווחים. אנחנו רוצים
שחר... רציתי להגיד לך, בקרוב אצלכם 9 מיליארד שקל.
אבל אנחנו את הרווחים האלה רוצים לשרשר לחברים שלנו. הועיל והם גם הלקוחות וגם הבעלים. דרך אגב, לא המצאה של יהודה תלמון, כן? המושג אגודת אשראי שבלועזית נקרא Credit Union, הוא מושג שלאמריקאי אתה בכלל לא צריך להסביר אותו. 120 מיליון אמריקאים מנהלים את חשבונות הבנק שלהם באגודות אשראי. עכשיו הועיל, ואתה גם הלקוח, ואתה גם הבעלים מצד שני, ובמענה לשאלתך על בסיס של מה שנקרא one share, one vote, בכלל לא חשוב מה גודל הפיקדון שלך. פעם אחת שקנית, וזה פעם אחת בחיים, קנית מניית חברות, אתה חבר, וזה לא משנה אחר כך אם יש לך פיקדון או אין לך פיקדון, ואם הפיקדון שלך עם 5 אפסים או עם פחות אפסים.
כן, העניין הוא שאתם עכשיו עושים בעצם מבצע לגיוס חברים חדשים, אתם רוצים לגייס עוד 7,000 חברים.
נכון.
והשאלה היא, כדי שהעסק הזה גם יעמוד על רגליו, שזה לא יהיה באמת איזה עניין פילנטרופי כזה, כמה חברים אתם צריכים ובאיזה היקפי פעילות, באיזה היקף של נכסים אתם צריכים לנהל כדי שזה יצדיק את עצמו?
תראה, התוכנית העסקית שלנו אומרת שכשאנחנו נגיע לסביבת ה-14-15 אלף חברים, שזה להכפיל את המספר שיש לנו כיום, אבל כל יום הוא גדל והולך עם המבצע גיוש שעשינו, אנחנו נהפוך להיות מאוזנים, ולכן יצאנו עם המבצע הזה, כי בסופו של דבר להיקף הפעילות יש משמעות ויש חשיבות. ואנחנו גם מכוונים לקהל מאוד מסוים, אנחנו מביאים אותו לקהל של משקי בית ועסקים זעירים וקטנים, שאני לא חושב שהם זוכים במערכת הבנקאית ליחס הראוי שמגיע להם.
אתה יודע אבל להגיד לי שאם אני עוזב את הבנק שלי, הבנק המסורתי שקיים כבר עשרות שנים, ועובר אליכם, אני בתוך פרק זמן מסוים, בשורה התחתונה, מרוויח מזה כסף לכיס?
באופן ודאי ומוחלט, ואני אומר, ואנמק ואסביר. היום על הפקדונות אתה מקבל בבנק כלום ושום דבר.
בסדר, זה ריבית בנק ישראל בכל העולם, תגיד תודה שאתה לא, שבכלל אם זה יהיה אפס.
כן, אבל אנחנו לפחות לפי התוכנית העסקית שלנו זה ייראה אחרת. ומצד שני, אם אתה לווה, אנחנו די יודעים להגיד שההלוואות אצלנו יהיו זולות ב-25-30% מהריבית האלטרנטיבית שהבנקים גובים היום מעסקים קטנים או ממשקי בית. ועוד הפעם, סמי פרץ, דמרקר, שני לאוגוסט, הבנקים גובים ריביות של עד 11.5% על מסגרות אשראי. לא אצלנו.
כמה זה יש לכם במקסימום אם חרגתי מכל המסגרות שלי?
אני לא רוצה כרגע להתחייב למספרים, משום שזה, אתה יודע, זה כל יום משתנה. אני כן יכול להגיד לך, אבל שזה יהיה...
מה זה אתה לא מתחייב? אם אני מצטרף אליך היום, אני רוצה לדעת מה התנאים.
כן, אבל עוד פעם, הרי את השירותים אנחנו אמורים להתחיל לתת בתחילת 22. אני אומר לך באחריות ובהתחייבות, שזה יהיה כ-25-30% מהאלטרנטיבה שיש לך היום בבנק שלך. זה אני יודע להגיד לך. כי עוד פעם, אחד, אין לנו סניפים, 2, אנחנו מוטי טכנולוגיה, 3, אנחנו עובדים ללא כוונת רווח, כל הדברים האלה מאפשרים לנו לצמצם מרווחים.
כן, אבל יש פה עוד כמה בעיות. קודם כל, עניין של חיסרון לקוטן, אתם מאוד קטנים. שתיים, בישראל שיעורי המעבר בין בנקים מאוד מאוד נמוכים, 2-3% בשנה. הרבה אגב, משום שהתחרות היא לא באמת כזו שגורמת לך לעבור בנק. ושלוש, אני חושב שלמרות שאם תעשה סקר, תגלה שמרבית הישראלים לא אוהבים את הבנק שלהם, לא אוהבים, כלומר, זה לא, בנקים לא גופים אהודים, הם עדיין סומכים עליהם, שהם לא יקחו להם את הכסף. כלומר, הם לא מתמודדים עם בעיית האימון או המותג שאתם תצטרכו להתמודד איתה, לפחות בשלבים הראשונים של הפעילות שלכם.
אתה צודק לגמרי, הוא לא הוכחה עלינו. קודם כל, השמרנות הישראלית במעבר בכלל, במעבר מבנק לבנק ידועה, אבל החקיקה עכשיו שעברה, שמאפשרת מעבר הרבה יותר קל, שקודם הוא היה כמעט בלתי אפשרי, אמורה לשנות את פני הדברים. ובית, אתה פה באמת מציע אלטרנטיבה, זה לא more of the same. אתה מציע למי שזה מתאים לו, דרך אחרת, דרך שונה. נכון, עולה הוכחה עלינו, אבל אנחנו עדיין גוף מפוקח. יש לנו, אתה יודע מה, יש לנו לא רגולטור אחד, יש לנו שני רגולטורים, כי אנחנו אגודה שיתופית, אז פעם אחת הרגולטור שלנו ברמה התאגידית הוא רשם האגודות השיתופיות.
אני לא יודע עד כמה הם באמת נשכנים ויודעים לוודא שאתה...
אבל אני יכול להגיד לך שהממונה על שוק ההון...
לא דופק אותי עם הריבית האפקטיבית.
אבל אני יכול להגיד לך שהממונה על שוק ההון הוא נשכן מאוד, והוא ממש לא עושה לנו הנחות ולא עושה לנו את החיים קלים.
בנק ישראל בודק אותך, בדיוק כמו כל הבנקים האחרים.
לא, הבנק, לא, לא, אני לא רוצה לטעות.
אז תקן אותי.
בנק ישראל לא בודק לנו כי הוא לא הרגולטור שלנו. יש לנו ממשק עם בנק ישראל בגלל, עוד הפעם, בגלל העובדה שאנחנו מקבלים מספר של בנק, ויש לנו חשבון בבנק ישראל, ואנחנו מתחברים לשווה ולמסב, אבל הוא לא הרגולטור שלנו. הרגולטור שלנו הוא הממונה על שוק ההון. אם אנחנו נגיע להיקף פעילות בין בצד הפסיבה ובין בצד האקטיבה שעובר את 1.5 מיליארד שח, נצטרך לעלות כיתה ולהיות מפוקחים על ידי המפקח על הבנק.
אגב, אני חייב להזכיר לך משהו. בישראל פעלו בעבר לא מעט קופות אשראי וחיסכון, קופות קלות, בנקים קטנים. כולם נבלעו. אני חושב שעד לפני שני עשורים פעלו בישראל 25 בנקים. היום יש 7 קבוצות בנקאיות בסך הכל. ואחד ההסברים להצטמצמות של מספר הבנקים זה שבנק ישראל פשוט לא אוהב בנקים קטנים שמסתובבים בין הרגליים ומצריכים משאבי פיקוח שאין לו. השאלה, כמה באמת הוא ירצה שאתם תסתובבו בין הרגליים?
אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שהיום בנק ישראל, אתה יודע מה, מחבק אותנו. באמת, שיתוף פעולה כזה בלתי רגיל. לכן בנק ישראל אמר, הואיל ואתם גוף קטן, תפוקחו על ידי הממונה על שוק ההון, תגדלו, תגיעו להיקף של 1.5 מיליארד, אז נקבל אתכם בברכה. ולמעשה הרגולציה הזאת היא מאפשרת לנו להתחיל את הפעילות, לצמוח ולגדול באופן טבעי, אבל אתם צודקים לגמרי חברים, או להוכחה עלינו.
לפני כמה שבועות הודעתם על שיתוף פעולה, או איזשהו עסקה ראשונה עם ועד עובדים, או עם קבוצה של עובדים. נדמה לי שזה עובדי סלקום. אז אם אני עובד סלקום, מה זה מזכה אותי ביחס ללקוח מהמניין חדש שמצטרף אליכם?
תראה, אנחנו עובדים במודל של קהילות. זה מאפשר לוועד העובדים של סלקום לנהל עבור החברים שלהם מדיניות של הלוואות, של תוכניות, של עזרה, של סיוע. כל קהילה טיילור מייד קובעת את הצרכים שלה, את הרשתות ההגנה שהן מוכנות לתת לעניין, ובהתאם לזה אנחנו תופרים את החליפה. ועוד הפעם, אם תרשו לי, הרי המודל של אגודות אשראי בארצות הברית הוא המודל. אתה תלך ואתה תראה שיעקב פרנקל, שהיה עובד הבנק העולמי, חשבון הבנק שלו הוא באגודת האשראי של עובדי הבנק העולמי. ויש את אגודת אשראי של עובדי הצי, או אגודת אשראי של הסטודנטים בברקלי. אז אנחנו מאפשרים לגופים מהיקפים מסוימים לעבוד במודל של קהילה שקובעת את הצרכים שלה ואת הפתרונות לצרכים. במובן הזה סלקום הייתה חלוצה, אנחנו מקווים שעוד ועדים רבים וטובים בהיקפים
כאלה. ברור ומעניין, אני לא יודע מה יקרה כשיבואו אנשים ממערכת הביטחון עם כל הכוח של חבר ויבקשו ממכם דברים, אבל אני רוצה לשאול באמת, מתי אתה מצטרף לשכר של יושבי דרוש דירקטוריונים של בנקים סביב 3-3.5 מיליון שקלים לשנה בהיותך יושב ראש של קואופרטיב?
לא יהיה. קודם כל, בשלב הזה כל 9 חברי הוועד המנהל של אופק פועלים בשלב זה בהתנדבות. כשהקואופרטיב יתחיל לתת שירותים בנקאיים, כמובן שיהיה שכר לדירקטורים, הוא לא יהיה דומה, לא קרוב ולא מתקרב למה שקורה במערכת הבנקאית. לא,
כמה חבל מבחינתכם?
לא חבל. אני חושב שכשאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, לא הכל הולך רך ורק דרך החור של הגורוש.
אז לא הכל כסף. יהודה תלמון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שלום לאסה ססון.
שלום סמי ואיתן.
אהלן.
אז אתה וכל צוות שוק ההון עכשיו מתמודדים ועובדים מבוקר עד לילה על עונת הדוחות של אוגוסט 2021, העונה שבה מתפרסמים הדוחות של המחצית הראשונה של השנה, של הרבעון השני של השנה, רבעון ומחצית של התאוששות ממשבר הקורונה של השנה הקודמת. תן לנו איזו תמונה כללית, ואחר כך כמה סיפורים מעניינים מתוך כל הדוחות הללו שהתפרסמו, ואגב זה הרבה, זאת אומרת אנחנו מדברים על מה, היום 500-600 חברות, משהו כזה.
600 חברות, כאשר אתה יודע, עד מחר, עד מחר ב-12 בלילה הן צריכות לפרסם את הדוחות, אלא אם כן הם קיבלו אישור מיוחד מרשות ניירות ערך לדחות את הפרסום, אז כולם ככה ממש בזה. תראה, אנחנו מסתכלים רגע במעוף ציפור, כן, לא להיכנס חברה כזאת או אחרת, צריך כל הדוחות מאוד טובים. חברות הציגו רווחיות מאוד גבוהה, חלקם עם הרבעונים הטובים ביותר שהיו להם ever, וזה קצת מפתיע, בטח ובטח אחרי, אתה יודע, תקופת קורונה, כולנו בטוחים שהולך להיות רע, נדלן מניב על הפנים, פתוח גלים שהחברות נדלן מניב מציגות הרבעון הטוב ביותר שלהם.
אבל רגע, אבל למה שיהיה רע, אסה? תחשוב, הממשלה הוציאה קרוב ל-200 מיליארד שקלים על סיוע מענקים, חל"ת, היא שילמה את שכר העובדים, היא נתנה הטבות בארנונה, עזרה מאוד לחברות לצלוח את התקופה הזו בשלום. אנחנו יודעים שחלק גדול מהחברות נערכו לתקופה הרבה יותר קשה, ואז הגיעו החיסונים, ואפשר היה לשפר את המצב, ודאי למשל בבנקים. אנחנו גם רואים חזרה די מהירה לשגרה בישראל.
אז זהו, סמי, כולם ציפו שהמצב הזה לא יקרה. כולם חשבו שייקח הרבה יותר זמן לחזור. קח לדוגמה, נגיד את הנדלן מניב. מזכיר לך, במרץ שנה שעברה, כולם דיברו על זה שהנדלן מניב.
כולנו עוברים לעבוד מהבית, וכל מנהלי המשרדים מתרוקנים.
אז הנה, אנחנו מסתכלים פתאום על הרבעון של חברות נדלן מניב, הרבעון הכי טוב שהיה להם. למה? כי פתאום ההייטק רוצים עוד משרדים, ופתאום אנשים כן עובדים מהמשרדים, כלומר חוזרים לעבוד מהמשרד ולא מהבית, ופתאום אתה אומר, רגע, אני צריך עוד קצת מקום ועוד קצת זה, והחברה שלי מתרחבת, ופתאום החברות נדלן מניב מדווחות על עודף ביקוש, כאילו לשטחי משרדים שלהם, ממה שמי בכלל דמיין את זה
לפני... האמת זה נשמע שחזון העבודה מהבית חטף מכה קשה בשנה לגמרי, הזאת. היינו שנה לגמרי. בבית, זה הספיק לנו, אלינו 5 קילו,
אני יכול להגיד לך
בוא נחזור למשרד.
אני יכול להגיד לך שבמרץ שנה שעברה, אחד מנכלי חברות הביטוח הכי גדולים, אמר לי שיש לו 5 קומות של שירות לקוחות, הוא אומר, אני הולך לסגור 2 קומות, כי כולם יעבדו מהבית, ורק יבואו חצי, זה פשוט לא, זה פשוט לא
אני,
קרה.
אני רוצה, אם כבר נכנסנו לפינה הזאת של כן. עבודה, מהמשרד או מהבית, אני רוצה להרער על הדבר הזה, קודם כל אנחנו פה במערכת דמרקר, קיצצנו במשרדים, וחלק גדול מהאנשים עובדים מהבית, אבל זו רק דוגמה אחת, אני שומע
כן,
וקורא...
כן, אתה צריך לזכור שמערכת דמרקר, כמו לא, יתר לא, המערכות, גם עבדו קודם לכן מהבית.
אנחנו לא דוגמה לכלום, זו אנקדוטה לא לחלוטין, אבל אני כן קורא ושומע מלא מעט מנכלים בארצות הברית, שזו מגמה אמיתית. יכול להיות שאנחנו בשכונה הישראלית שלנו, ובאופי שלנו, החברותי יותר והקרוב יותר, רוצים מציאות אחרת, אבל ארצות הברית ואירופה, שהם בדרך כלל במגמות לארוכות טווח, הם אלה שמתחילות את, את הדברים, הצעירים לא רוצים לחזור למשרדים, בוודאי הם לא רוצים לחזור למשרדים כל יום.
אגב, זה נכון גם לגבי ההייטק, אומרים לי אנשים בענף ההייטק, שעובדים, שעושים רעיון עבודה, שואלים, אני יכול לעבוד מהבית? ואם לא, אז הם עוברים להצעת עבודה הבאה.
אז מה שקורה,
אז יש פה כן שינוי, יכול להיות שאנחנו נהיה המאמצים האחרונים בהשוואה לארצות הברית.
אחד הדברים שנגיד ראינו בחברות הנדלן המניב, זה שיש מעבר יותר לאופן ספייס, כלומר אתה בא, אתה סוחר משטח שבו יש שולחן, כיסא, והבן אדם יכול להגיע עם הלפטופ שלו ולעבוד וללכת. כלומר, כן, יש לו פסיליטיז של חדר ישיבות, מקום לאכול, אבל המשרד הקלאסי שבו יש לך את העמדה עם המחשב שלך, כן. שמחכה לך, היא כבר לא קיימת, אלא זה יותר מין אופן ספייס כזה, שאתה בא, יושב עם הלפטופ שלך, עובד, הולך. יש לך טלפון, יש לך מיזוג. צריך לזכור, אתה יודע, בישראל בחום הזה, המיזוג עובד 24 שעות בבית.
אם נחזור לתמונה הגדולה, אז אם היינו אפילו קצת צינים לפעמים, ואמרנו שהמחירים של המניות מושפעים מהכסף הזול, מההנפקה של והדפסת כספים על ידי בנקים מרכזיים, כאן אנחנו מדברים על דוחות אמיתיים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הפער בין הרווחים לבין ההוצאות, ואנחנו רואים שהתוצאה היא חיובית והיא צומחת, ובשנה הזאת רוב החברות הם מראות צמיחה ביחס לקורונה בוודאי, אבל גם הרבה פעמים ביחס לשנים
קודמות. ויש פה גם עוד ריבאונד.
התייעלו במהלך התקופה, למדו לעבוד עם הדיגיטל, למדו לעבוד עם פחות עובדים.
לגמרי, תחשוב שכל נושא של שירות לקוחות דיגיטלי השתפר פלאים בגלל הקורונה. כאילו גם חברות שאמרו, ייקח לנו כמה שזה, הכל נדחף קדימה, חדרים על חברות ביטוח, רשתות מזון, קימונאות, הכל, הכל נדחף. רץ קדימה, זה הביא לסוג מסוים של התייעלות, אתה יודע, כל החברות פתאום יכלו לקצץ בקלות 20% מכוח העבודה, בלי שזה יהיה ירעיד את אמות הסיפין, והנה הן מוצאות את עצמם באמת ברבעונים מאוד מאוד טובים.
צריך אגב לזכור שיש פה כמה סיבות שהן לא קשורות לחברות עצמם. אחד, ריבית נמוכה, הזכרת את זה, זה אומר בהחלט. פחות הוצאות מימון. שתיים, בנק ישראל מדי פעם גם מתערב בשער החליפין כדי לסייע לחברות. ושלוש, הנושא של באמת של הקורונה,
שלא ממש הצליח, סמי, כן, בוא, ותקוע שם היופי על השלוש.
הדבר השלישי, שהוא הכי חשוב אולי, זה הנושא של הקורונה, שגרם להאצה של תהליכי התייעלות, שברגע שאתה באמת מתייעל, ואתה פותר את הבעיה הזו של הוצאות, גם של כוח אדם, גם של תהליכי עבודה וכו', אז זה היה מין התייעלות כפויה כזו, שבסך הכל עושה טוב לחברות.
איך אמר לי מישהו? סך כל הקורונה לא עשתה כזה רע. גם מתקפות סייבר לא עשו רע.
תלוי למי. תלוי למי. כמה שאתה יותר גדול, הקורונה עשתה לך יותר טוב.
בדיוק. אז זה הכוכבית הכי גדולה מהסיפור הזה.
ככלל אצבע.
בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים פה על הדוחות הכספיים, לא של המספרה ולא של הפיצוצייה ולא של הפיזיותרפיסט, ולא של בעלי עסקים קטנים או מעצבים וכולי, שחטפו מכה קשה מאוד בשנה. אז אנחנו מדברים על חברות בורסאיות, חברות עסקיות, חברות שחלקן פועל גם פה בשוק המקומי, כימונאות וכולי, שכימונאות גם כן לא נפגעה, ומה שכן נפגע, הממשלה סייעה במענקים, בהלוואות, בריבית זולה וכו'. לכן, השאלה אם זה משקף את המצב האמיתי של המגזר העסקי, או רק של המגזר העסקי הבינוני גדול.
זה שאלה מצוינת. תמיד נשאלת השאלה אם הבורסה משקף את הכלכלה של המדינה או לא. זה בדיוק הדילמה. אני חושב שבסך הכל זה כן משקף, כאשר חברה גדולה שמפעילה גם כל מיני ספקים קטנים, כן נמצאת במצב טוב וכן עובדת וכן מייצרת וכן מרוויחה, אז גם אותו ספק קטן יכול להנות ולהישען ולא למצוא את, כמו שהוא פחד במרס האחרון, שאין לו עם מי לדבר, אין לך למי להביא אוכל לחברה הגדולה של 5,000 עובדים, כי אין אף אחד, כולם עובדים מהבית.
טוב, בוא נשמע קצת סיפורים על ענפים או חברות ספציפיות שהביאו בדוחות דבר מה מעניין.
אז בוא ניקח לדוגמה, דיברנו על קימונאות, אי אפשר להתעלם מויקטורי, ויקטורי, הרווח התפעולי שלה עלה 10%, ולא בגלל שקנינו יותר מלפפונים או עגבניות.
קנינו יותר, אבל לא ביחס ל-2020.
בדיוק, אלא בעיקר בזכות קרנות הגידור.
מה זה קרנות גידור? מה הקשר בין ויקטורי לקרנות גידור?
לכל החברות יש עודפי מזומנים, ואני שואל את השאלה מה אתה עושה עם עודפי המזומנים. החברות בדרך כלל משתמשות בעודפי מזומנים הזאת בצורה מאוד 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 שמנית, כלומר זה יושב באיזשהו פיקדון בנקאי ולא זז לשום מקום. בויקטורי לא, בויקטורי הלכו והשקיעו במספר קרנות גידור, אותם קרנות
ישראליות יותר.
ישראליות, שזה לא רע, הם מספקים לפחות דמי ניהול לחלק מנהלי השקעות הזה.
בדיעבד.
ולמעשה, בזכות התשואות המאוד טובות של קרנות הגידור, סך הכל היה שוק מאוד טוב, וקרנות הגידור, ראינו את המספרים שלהם, עשו תוצאות מאוד מאוד יפות, הצליחו להרוויח.
לא, אבל הסיפור הוא משעשע, ואתה גם מספר אותו בחיוך, אבל למה אני כמשקיע, שהחליט לשים את כספו, על רשת קימונאות, שאני חושב שהיא ראויה ופועלת בצורה יעילה וחסכונית, צריך עכשיו שאת הכסף שלהם הם ישימו לא בעסקי הקימונאות, אלא בקרנות גידור. אם אני רוצה קרנות גידור, אני אקנה קרנות גידור בעצמי.
זה שאלה
אם
מצוינת.
אם אני רוצה השקעה במניה של חברת קימונאות יעילה וזריזה, אז אני אולי אקח את ויקטורי או אחרות, לא משנה כרגע. למה העירוב הזה הוא סקסי מבחינת המשקיע?
מבחינת המשקיע זה עירוב לטעמי, שהוא עירוב לא טוב. אנחנו כבר ראינו שנה שעברה את סלקום עם התיק השקעות שלה שהפסידו מעל 10%, ולמעשה מכרו את התיק בהפסק גדול.
כי מה שעולה אחר כך
יורד. בדיוק. למעשה, גם להם יהיה. היה תיק השקעות די גדול של 250 מיליון שקל, שהם הפסידו שם יפה מאוד, ולמעשה סגרו את התיק, ובאמת העירוב הזה יש מצד אחד רצון מאוד גדול למנהלי החברות ולבעלים שלהם, להרוויח עוד כסף ממקום שהוא לא תלוי, נקרא לזה פיזור הסיכונים של הביזנס עצמו. הבעיה שברגע שאתה הולך לשוק ההון, אתה גם חשוף להפסדים. כלומר, מה שיכול להרוויח גם יכול יפה מאוד להפסיד, וזה שקרנות הגידור באמת הצליחו להביא תוצאות טובות מאוד, זה אחלה. אבל כבר היו שנים שראינו שתוצאות שם היו גרועות מאוד.
אגב, יכולים היו גם לחטוף הפסדים גדולים בהשקעות בקרנות גידור? באותה מידה?
בטח. בשאיפה לא, אבל אנחנו מכירים שקרן גידור היא לא באמת גידור.
זה קצת מזכיר את השקעות. זה קצת מזכיר את התקופה שיהודי שנחשב אז כאשף בורסה בשם אליעזר פישמן, החליט עם הכספים שלו, אבל גם עם הכספים של חברות ציבוריות שבהם הוא שלט, אופיס טקסילה הייתה אז, חברות נדלן וכן הלאה, להשקיע בכל מיני אימורים די אקזוטיים על הלירה הטורקית והריבית בלירה הטורקית בחול, ואכן הוא התרסק, ואכן החברות האלה ספגו הפסדים, ובסופו של דבר בדיעבד אנחנו יודעים מה קרה. כך שאני לא יודע אם יש לערב משחקים פיננסיים עם פעילות ריאלית
מאוד ספציפית. בוא נגיד ככה שחברות קימונות, שחברות קימונות אחרות, הכסף ישב בפקדונות ובמזומן.
היתרון הגדול של החברות שנסחרות בבורסה זה שאכן מפרסמות דוחות, ויש ספר שלם של חוקי ניירות ערך שמחייב אותם, ואנחנו יודעים בצורה די מדויקת מה הם עושים עם הכסף, מה קורה בחברה, ואנחנו רואים את התוצאות. לעומת זאת, יש לנו היום אפיק שלם של חברות, חברות סטארט-אפ, חדי קרן אולי, פרטיות, שאנחנו לא יודעים שום דבר עליהם, והרבה פעמים הם חברות חלום, והן נסחרות עכשיו חד קרן בהגדרה, בשווי של מעל מיליארד דולר. מה היום היתרון בלהיות בחברה שמפרסמת דוחות, ואתה יודע בדיוק מה קורה שם, כולל את המציאות הלא תמיד קלה, ובוודאי שלא רק חלום, מול האלטרנטיבה של להיות חברה פרטית, ולחיות ולהבטיח, בעיקר עתיד מזהיר ומדליק. אולי עדיף למכור חלום מאשר למכור ירקות.
אני מסכים. תמיד עדיף למכור חלום, אתה יכול להשיג שווים הרבה 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 יותר גבוהים. קח לדוגמה את חברת הנדלן WeWork, ראינו איך עם חברת נדלן שהגיעה לשווים של חברת הייטק על כלום. זה גם
עד שהגיעה לבורסה והכל התפרק.
אז גם בדיוק, זה גם הלך הפוך והכל התפרק. בסופו של דבר, כשאתה חברה ציבורית, שזה למעשה, יש כמה סיבות שאנשים מגיעים להיות חברות ציבוריות. פעם ראשונה, זה בהחלט לקבל גיוס הון יותר זול ממה שהם יכולים לקבל במקומות אחרים. פעם שנייה, אתה יודע, לפעמים משפחות מוצאות את זה כסוג של פתרון לחלוקת העושר המשפחתי מהחברה. ראינו את זה למשל קורה באזריאלי, אתה בא, אתה מנפיק את החברה, אתה מחלק לכולם בצורה שווה, את הנכס, הנכס ברור, ברור השווים, שלום על ישראל, נגמר הסיפור. אבל בהחלט, אתה יודע,
כל אחד יחליט... אתה לא מציין את הסיבה העיקרית, בוא, הסיבה המרכזית שחברות יוצאות לבורסה בשנים האחרונות, זה כדי לעשות אקזיט. כי כשהמימון כל כך זמין, והריבית כל כך נמוכה, אתה תכלס יכול ללכת לבנק, ואתה יכול ללכת קבל את הכסף גם באגחים, ועוד, זאת אומרת, בעיית המימון נכון להיום לעסק טוב לא קיימת.
תראה, לגבי האקזיט,
מי שבא לבורסה, בסופו של דבר מתכנן את האקזיט, זה בשלב ראשון, ואחר כך הנפקה שנייה,
אחר כך בחירות, זה תהליך ארוך. אתה יכול לעשות,
אבל זו המטרה המרכזית.
אתה היום יכול אבל לעשות אקזיט עם קרנות הון סיכון, עם קרנות פרייבט אקוויטי, בלי לחשוף את כל הנתונים שלך ולהתפשט בבורסה כמו שאתה עושה.
אתה רוצה לחשוף את הנתונים
ולהצליח. לא, אתה לא רוצה, אתה רוצה לעשות אקזיט, אתה יודע.
יפה, אנחנו
רוצים ללכת לבית מלון רגע?
אנחנו נסחפים. כן, למה לא? קח אותנו לאילת.
אם אתה משלם,
אם כבר דוחות, קח אותנו לאילת.
טוב, אז קפיצה קטנה לבתי מלון, חברנו יורם גביזון פרסם אתמול ניתוח של הדוחות הכספיים של רשת איסרוטל, שבו רואים איך החברה הזו בעצם סיימה את הרבעון השני עם רווחי C, הרבעון בעצם הכי רווחי בתולדותיה, קרוב ל-80 מיליון שקלים, זה אחרי שבשנת 2020 החברה קיבלה מענקים מהמדינה והטבות שונות בסדרי גודל של 36 מיליון שקלים, ואז זה מעורר את השאלה, בהתחשב בעובדה גם שחופשה בישראל, בבית מלון בישראל, זה דבר מאוד מאוד יקר. האם נכון היה לסייע לבתי המלון בגין התקופה הקשה שעברה עליהם בתקופת הקורונה? ואני אחדד את זה, האם היה נכון לסייע לכל בתי המלון? כי יש כאלה שנשענים על תיירות מקומית, כמו ישרוטל, שכנראה יודעים להסתדר היטב ברגע שפותחים את ה... שמסיימים את הסגר, ויש כאלה שנשענים על, על תיירות חוץ, למשל בנצרת או בירושלים, שהם באמת לא הצליחו להתאושש עד היום מהמשבר הזה. זה מסעיר את ענף המלונאות, יצא לי לדבר עם מלונאי הבוקר, והוא קצת כועס, כי הוא אומר, רגע, כשהלכנו ב-2020, היינו באי ודאות נוראית, ופיתרנו עובדים, ולא ידענו מה יקרה איתנו, כולם ריחמו עלינו, ועכשיו אתם מסתכלים לנו על הכיס, וכמה שאנחנו מרוויחים יותר מדי.
כן, אז...
רק להוסיף עוד דבר אחד. אחד הדברים שגם מאוד הקפיץ עם מיסות אלה, שהיא חילקה דיבידנד של 25 מיליון שקל. כלומר, חלק מאותם כספים, זה למעשה... זרמו
כבר לבעלים
ולבעלי המניות באמצעות חלוקת דיבידנד.
משלם המיסים עוזר לכם, הלקוח הישראלי משלם מחירים גבוהים, ואתם את הכסף לוקחים ומשלמים דיבידנד לבעלי המניות.
למשל בארצות הברית סיוע ממשלתי לחברה מסוימת לא מאפשר לחברה לחלק דיבידנד, נקודה.
זה חוק.
זה החוק, קיבלת סיוע ממשלתי, אתה לא הולך ומחלק דיבידנד.
עד שאתה מחזיר אותו.
בדיוק. המצב השתפר, החזרת את החלוקה, החזרת את הכל, אתה חוזר לעסקים כרגיל, תחלק דיבידנד, הכל בסדר. החברה עשתה משהו שהוא מותר מבחינה חוקית, ושהוא לא תקין מבחינה עסקית. כי למעשה זה יוצר בדיוק את המצב שאתה אמרת, למה שנעזור להם בפעם הבאה?
זה צד אחד של העניין, אבל יש פה את הצד שאנחנו מגלים פעם אחר פעם, כשזה מגיע לענפים עסקיים ולאנשי עסקים, הם מאוד מחפשים את הנוסחה שאומרת שביום גשם וביום צרה, הם רצים למדינה ודרך כזאת או אחרת דורשים ואולי מקבלים סיוע ממשלתי, סיוע של כספי משלם המיסים, בדרך כלל סביב הפחדות ואיומים של פיתורים המוניים, של בריחת מוחות לחול, כל מיני נוסחאות שחוזרות על עצמם, ואז הם מקבלים את הכסף, וכשהמזג אוויר מתחלף והשמש יוצאת והם מרוויחים הרבה כסף, אז הם שוכחים לבוא ולהגיד משהו כמו, אולי נחזיר לכם את הכסף שקיבלנו כשהיה פחות טוב. אז באותו רגע הם לוקחים את כל הכסף לעצמם ומפקידים אותו בבנק שלהם, בין אם זה בנק שיתופי או בין אם זה בנק מסורתי. הם מאוד עושים את זה, רואים את זה בעצם לכל אורך הדרך, שמרוויחים זה שלנו, וכשמפסידים הציבור צריך לעזור להם, או סוציאליזם לימים קשים וקפיטליזם כשהכל סבבה.
צריך גם לזכור שלמעשה הם ניצלו פה את זה שכולנו נעולים פה במדינה. ומי שרוצה לצאת לנופש, אלה הנופשים היחידים שיכול היה לצאת. באמת, אני לא יודע אם הסתכלתם על המחירים, אנחנו שקלנו לעשות איזשהו נופש קטן, למחירים של אלפי שקלים לזוג, ואם זה משפחה עם חמישה ילדים, בכלל אין על מה לדבר. זה מספרים מטורפים, והם פשוט ניצלו את זה, אין ברירה.
כן, צריך לזכור גם, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים מזהר הקונה, ובאמת בישראל חסרים משהו כמו 15,000 חדרי מלון, או לפחות הייתה תוכנית להגדיל את כמות החדרי המלון. לא, זה לא קרה, ולכן המלונות יודעים למקסם את הרווח שלהם, בטח בתקופות כאלה. העניין הוא שבאמת, הרבה מאוד ישראלים, קודם כל, לא נפגעו בתקופת הקורונה. לא רק שהם לא נפגעו, והשכר שלהם נשאר זהה, הם גם חסכו כסף, כי לא היו מופעים, נכון. ולא היה קניות, ולא היה בילויים, וכו'. ולכן הרגישו צורך גם לפצות עצמם בחופשה מפנקת, ברגע שנפתחו בתי המלון, והרשו לעצמם לשלם, כנראה מחירים יותר גבוהים מאשר היו מסכימים לשלם, אילו השמיים היו פתוחים לגמרי, ואילו הייתה תקופה
לא,
רגילה.
לא, כי מהלך אלטרנטיבה, אתה אומר, אני עכשיו מוציא על חופשה של באילת, למשפחה, 4-5 נפשות, סדר גודל של 20-30 אלף שקל. או האלטרנטיבה שלי לנסוע ליוון באותו סכום כסף ולהיות ולבלות באחד האים כפול זמן. אז אתה יודע, אז יש לך פה תחרות. ברגע שאין לך תחרות ואין לך לאן לנסוע,
הסיפור עם המלונאות די ברור וגם אינטואיטיבי לכולם. הסיפור היותר גדול של הנוסחה החד צדדית של אנשי עסקים, אתם יודעים מה, זה מזכיר לי את התקופה שטייקונים עשו תספורות. שכחנו מזה קצת, אבל בתקופות רעות זה קורה.
זה יחזור.
היו התספורות, אז אנשי עסקים עשו תספורות, לא שילמו לציבור את מלוא החוב שהם היו חייבים להם, אבל אחרי זה, ברגע שהיה טיפה יותר טוב, הם לא היה להם שום בעיה לחזור ולרוץ לבורסה ולגייס מאותם אנשים כסף. יצחק תשובה עשה תספורות במספר חברות, דלק נדלן, ודאי אחת הגדולות, ואחרי זה שוב פעם חזר לגייס, ואז אמרו, רגע, איך זה שמצד אחד בכיס אחד הוא מגלח לנו ועושה לנו תספורת ולא מחזיר, ומצד שני הוא לוקח שוב פעם את הכסף, והיו אנשים שאמרו, זה לא נשמע פייר, זה לא נשמע הגיוני הדבר הזה, אז אולי עד שלא תחזיר את הכסף, אתה לא יכול לגייס שוב, או נעשה איזה כלל כזה או אחר. נראה שצריך לדייק את הכללים וליצור מנגנונים. עושים את זה גם למנהלים שמרוויחים הרבה כסף, ואחר כך יש פתאום שנה מאוד גרועה, אז אולי הם יכולים להחזיר חלק מהבונוסים שהם קיבלו בתקופה הקודמת. ואולי כמו האמריקאים, צריך ליצור סיטואציה שאם ניתן מענק ממשלתי בגין משבר ספציפי, אז בתנאים מסוימים של אווירה שמתחלפת, המענק הזה צריך להיות מוחזר.
ומה שבטוח, שלא יחלקו דיווידנד מהמענק הזה.
כן, הדיווידנד של המענק, זה ישר
בשביל להוציא דקה. זה ללא ספק.
אבל זה בדיוק העניין.
מענקים נותנים, ומענקים שהם באמת, אם הם ניתן למענק ביתר, אז אפשר להחזיר אותם.
אז זה הרי המענק הזה, הדיווידנד ניתן מהר כדי להקשות על החזר אחר כך כתוצאה מאיזשהו תקנה או קריאה ציבורית או משהו כזה. עכשיו הם גם יכולים להגיד, רגע, כבר אין לנו את הכסף, חילקנו אותו.
כן. יפה חברים, תודה רבה לכם.
להתראות.
תודה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה, ולהתראות.
תודה.